לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר נזקים, הלכות נזקי ממון, בפרק 12. הלכה א' אומר הרמב״ם, החופר בור ברשות הרבים, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, אפילו היה הבור מלא גיזות של צמר וכיוצא בהן, הוא היה מרופד בפיסות צמר אבות, הרי בעל הבור חייב לשלם נזק שלם, וחייב, אבל פי שגורם המוות איננו המכה שבנפילה, לפי שהחיוב בבור הוא לא רק אשר מתה בהמה מהחוותה. שנאמר, בעל הבור ישלם. ואחד שור וחמור או שאר מיני בהמה וחייו העוף, לא נאמר שור או חמור, אלא בהווה, במציאות הרווחת. הלכה ב', אחד החופר בור ברשות הרבים, או החופר ברשותו, הוא פתח לרשות הרבים, או פתח לרשות חברו, הוציא את הפתח בחצר שכנו, או שחפר ופתח ברשותו והפקיר רשותו ולא הפקיר בורו, הרי זה חייב בנזקיו, שהוא בעל הבור ואחריותו עליו. אבל אם הפקיר רשותו ובורו, או שהפקיר בורו שברשותו, או הקדישו, הרי זה פטור, שנאמר בעל הבור ישלם, מי שיש לו בעלים. וזה הפקר, ובתחילה ברשות חפר, מפני שחפר ברשותו. אבל החופר ברשות הרבים אינו יכול להפקירו ואחריותו עליו לפי שחפרו באיסור. הלכה ג' אחד החופר או שנחפר הבור מאליו, כגון על ידי שיטפון, או שחפרת הוא בהמה או חיה, הואיל והוא חייב למלותו או לחסותו ולא עשה, הרי זה חייב בנזקיו, ואפילו שאינו חפץ כלל בבור הזה, מכל מקום נוצר הבור ברשותו וממונו הוא, ועליו מוטלת האחריות למלאו. ואחד החופר או הלוקח, או שניתן לו במתנה, שנאמר בעל הבור ישלם, מי שיש לו בעלים מכל מקום. הלכה ד' אחד החופר הוא המגלה מקום שהיה מכוסה, שנאמר כי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור ולא יחסנו. כי יפתח בור שהיה מכוסה, או כי יכרה בור חדש. ואם כיסה הוא כראוי, אף על פי שהתליע מתוכו ונפל לתוכו שור ומת, פטור. שנאמר ולא יחסנו, אם כיסה הוא, פטור. כיסה הוא בדבר שיכול לעמוד בפני שברים, ולא יכול לעמוד בפני גמלים, שמשקלם הרב עשוי למוטט את הכיסוי, והלכו עליו גמלים ונית רועה, כלומר נחלש ונעשה רעוע, והלכו עליו שברים ונפלו בו, אם אין הגמלים מצויים באותו מקום, הרי זה פטור, מפני שזה אונס, ואם יבואו שם גמלים אפילו לפרקים, הרי זה חייב, אפילו שאינם מצויים שם תמיד, מאחר שלעיתים הם באים היה לו לחסות בכיסוי עמיד יותר. הלכה ה' התליע מתוכו ונפלו בו שברים, אף על פי שהגמלים מצויים שם תמיד, והיה לו לחסות בכיסוי עמיד יותר, והרי הוא פושע לגמלים, הואילו מחמת שהתליע נפלו בו השברים, הרי זה פטור, וכן כל כיוצא בזה. שאפילו שהוא פשע בכך שהוא לא כיסה כראוי, ונפסק לעיל בפרק ב' הלכת את ו', כי מעשה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייבים עליו. אין זה אלא במקרה שהפשיעה גרמה לאונס שיוכל להתרחש. אבל כאן אין קשר בין כך שהיה פושע כלפי הגמלים לכך שהרסו התולעים, ולכן פטור. הלכה ו', המוצא בור וכיסהו וחזר וגילהו, כלומר שהיה מגולה והוא כיסה אותו, ולאחר מכן שוב פתחו, בעל הבור חייב, וזה האחרון פטור, שאין לו חלק בבור הזה, ואין האחריות מוטלת עליו, וכך שיחזיר את מצב הדברים לקדמותו. סתמו באפר, וחזר והוציא את כל האפר, זה האחרון חייב, שכיוון שתממו, סתמו באפר, נסתלקו מעשה הראשון. בסתימת האפר בטל הבור לגמרי, ומעתה כששוב הוציא השני את כל האפר, הרי זה כחופר בור חדש, והוא אשם בנזקים. הלכה זין, בור ששני שותפים, ועבר עליו הראשון ולא כיסהו, והשני ולא כיסהו, הראשון חייב, עד שימסור דליו לשני. ומשמסר דליו לשני לדלות ממנו, נפטר הראשון ונתחייב השני לחסותו. שמסירת הדלי מראה על העברת האחריות לשמירת הבור. כיסה הוא הראשון, ובא השני ומצאו מגולה ולא כיסה הוא, השני חייב, משום שרק הוא ראה את הבור מגולה, והרי הוא פושע שלא כיסה הוא. ועדמתי יהיה השני לבדו חייב? עד שידע הראשון שהבור מגולה, וכדי שיזכור פועלים ויכרות ארזים ויחסנו, וכל שימות בו בתוך זמן זה, השני לבדו חייב בו. וכל שימות בו אחר זמן זה, שניהן חייבים לשלם, שרי שניהן פשעו בו. הלכה ח' המוסר בורו לשומר. השומר חייב בנזקיו, שהוא עברה אליו האחריות והדאגה לכיסוי הבור. ואם מסרו לחרש, שוטה וקטן, אף על פי שהם מחוסה, הרי הבעלים חייבים, שהבור עשוי להתגלות, ואלו אין בהן דעת למעקב כזה על הכיסוי, ולפיכך המוסר להם את בורו הוא פושע ומתחייב בנזקים. הלכה ת' המחסה בורו בדליו של חברו, הוא בא בעל הדלי ונטל דליו, בלי שידע מכך בעל הבור, בעל הבור חייב, שלא היה לו לסמוך על כיסוי זה, והיה צריך לשער שיקח החבר את הדלי. הלכה י' אחד החופר בור או שיח, חפירה ארוכה וצרה, או מערה, חלל רחב ומרובע ומקורה, או חריץ, ולמה נאמר בור? עד שיהיה בו כדי להמית. וכמה כדי להמית? עומק 10 טפחים, אבל פחות מכן פטור על מיטה שזה בגדר אונס. אבל אם היה פחות מ10 ונפל לתוכו שור או שאר בהמה, חייב העוף ומת, פטור. ואם הוזקו, חייב בעל התקלה נזק שלם, שהנזק מצוי בכל גובה שהוא. הלכה י' היה עומק הבור 9 ומעין טפח 1 מים, חייב, אם מתה הבהמה. שהטפח של מים חשוב כעומק 2 טפחים ביבשה. היה עומקו 8 ומעין 2 טפחים מים, או שהיה עומקו 7 ומעין 3 טפחים מים, ונפל לתוכו שור וכיוצא בו ומת, אין מחייבין אותו לשלם. שהדבר הוא ספק, שמצד אחד יש בבורות האלו יותר מים, ויתכן שיש שם הבל רב, אך מאידך הבור איננו עמוק, והבל יוצא בקלות. ואם תפס הניזק, אין מוציאין מידו. שהדברים האלו ספק יש בהם, כדין תפיסה במקרה ספק. הלכה י"ב, החופר בור עמוק 10 טפחים, ובא אחר וישלימו ל-20, ובא שלישי וישלימו ל-30, כולן חייבין, שלכולם חלק ושותפות בבור. חפר ראשון פחות מ10, אפילו טפח, ובא אחרון וישלימו ל-10, בין שחפר בו טפח, בין שהגביע בניין על שפתו טפח, זה האחרון חייב, בין על מיטה שימותו בבור ובין הנזק שינזקו בו. סתם טפח שהוסיף או שסתר טפח שבנה, הרי זה ספק אם כבר נסתלקו מעשה הראשון או עדיין לא נסתלקו. הרי זה ספק אם כבר נסתלקו מעשה הראשון, ברגע שיצר השני בור של 10 צפחים נחשב הבור ברשותו, וכעת הוא אחראי לנזקים שיהיו, והראשון פטור, או עדיין לא נסתלקו, ומאחר שהשני ביטל מעשיו, חזר הראשון להיות אחראי על הנזקים. הלכה י"ג, חפר הראשון בור עמוק, ובא אחרון והרחיבו, ונפל לתוכו שור ומת, מצד הבור שהיה קיים קודם שהרחיבו השני, אם מחמת אבלו מת, מחמת החום ודחיסות האוויר, האחרון פטור, שרי מעט אבלו, ואם מחמת חוותו מת, כלומר, מחמת החוותה בקירות הבור ובתחתיתו, האחרון חייב, שהרי הוא הקריב הזק בור זה. ואפילו שהשור נפל בצד שחפה הראשון ולא הורחב, מכל מקום הגדיל השני את סכנת הנופל בכך שהוסיף שטח פנים לקטלים ולקרקעית, ועלול הנופל להתגלגל ולהיחבט יותר. וכן, אם נפל השור מאותו הצד שהרחיב האחרון, הוא מת בין מהחבטה ובין מההבל, האחרון חייב, שהרי הקריב הזק בור זה, אף על פי שמת מן האבל. ומן הצד שחפה הראשון נפל, הראשון חייב, שזה האחרון מעט אבלו. אבל אם מת מהחבטה, חייב האחרון, כמבואר בפסקה הקודמת. הלכה י"ד, בור שחייבה עליו התורה אפילו לא מתה הבהמה, אלא מהבלו, מאוויר הבור וחומו, כגון שנחנקה, ואין צריך לומר אם מתה מחבטו, חבטת הגוף בקרקע. לפיכך, אם היה עומק הבור כרוחבו, אין לו אבל, ואם לא נחבטה בו הבהמה ומתה, פטור, שבעומק הזה אין דרך ההבל שבו להמית, וזה שמת הבהמה שנפלה שם, הרי זה חריג. היה עומקו יתר על רוחבו, יש לו אבל, ואם מתה בו הבהמה, חייב, אף על פי שלא נחבטה בקרקעו. הלכת את וב עשה תל גבוה ברשות הרבים ונתחבטה בו הבהמה ומתה, נפלה ממנו ונחבטה בקרקע. אם היה גבוה 10 טפחים, חייב לשלם, שהחיוב על החבטה מן הנפילה לבור, כולל כל מקרה שנפילה ממקום גבוה. ואם היה פחות מ10 טפחים, פטור על מיטת הבהמה. אבל אם הוזקה בלבד, חייב לשלם נזק שלם, ואפילו בתל גבוה כלשהו או בחפירה כלשהו, שהנזק בכלשהו דבר מצוי וידוע, ואין המיטה בכלשהו מצויה, והרי הוא כמו אונס, אם מתה בהמה מגובה נמוך, ולפיכך פטור על כך. הלכה תת זין, וכן אינו חייב על מיטת הבהמה בבור, או על חביתתה בתל, אלא אם הייתה בהמה קטנה שעדיין לא לימדו על החרוש, או חרשת, או שוטה, או סומה, עיוורת, או שנפלה בלילה, שבכל אלו לא יכלה בהמה להישמר מליפול. אבל אם הייתה פיקחת, שפויה בדעתה, ונפלה ביום ומתה, פטור, שזה כמו אונס, ואין הדבר מצוי, מפני שדרך הבהמה לראות ולסור מן המכשולות, ולפיכך אין להטיל את האשמה על בעל הבור. וכן אם נפל לתוכו אדם ומת, אפילו היה סומה או שנפל בלילה, בין שהיה עבד, בין שהיה בן חורין, הרי זה פטור, שלמדו מן הכתוב שפטורים על מיטת אדם בבור. ואם הוזק בו האדם או הבהמה הפיקחת, חייב נזק שלם, כמו שבארנו, שחייבים נזק שלם על בור. הלכה י' זין, נפל לתוכו שור פסולי המוקדשין ומת, כלומר שור המיועד לקורבן ונפסל, כגון שנפל בו מום בדינו להיפדות, הרי זה פטור, שנאמר והמת יהיה לו. ונלמד שרק כאשר נבלת השור שייכת לניזק, והמת יהיה לו, חייב בעל הבור לשלם. מי שהמת שלו. יצא זה שהוא אסור בהניה ודינו שיקבר. שאף אם כבר נפדה, שאז חייבים הנגיחתו, מכל מקום אינו מותר בענה, אלא אחר שחיטה בלבד, שאז מותר לאוכלו, ועכשיו שמת, דינו להיקבר. הלכה י"ח, היה חופר בבור, ונפלה הבהמה מכל החפירה בתוך הבור ומתה, שנבלה מן הרעש ונפלה לתוכו, אם נפלה מלפניה, חייב. נפלה מאחוריה, כגון שנבעתה, וחזרה על הקיבה לאחור, ונפלה ומתה, פטור, שנאמר ונפל. עד שיפול דרך נפילה. נפל לפניו מכל החפירה חוץ לבור, נפל על הקרקע מלפניו, ומת או ניזק, אין בדין מחייבין אותו, את בעל הבור, לפי שלא הוזק השור בבור עצמו. ואם תפס הניזק, אין מוציאין מידו. שמכל מקום קריאת הבור היא שגרמה לנזק, ויש כאן ספק. ואם נפל לאחוריו חוץ לבור ומת או הוזק, בעל הבור פטור, כשם שפטור במקרה שנפל השור אחורה לתוך הבור. הלכה י"ט, שור שדחף בהמה לתוך הבור ומתה, ואם כך שותפים בעל השור ובעל הבור בנזק, אם מועד הוא, בעל הבור משלם מחצה ובעל השור מחצה, ואם תם הוא, בעל השור משלם רביע מגופו, ובעל הבור משלם 3 חלקים מן היפה שבנכסיו. שבעל הנבלה אומר לבעל הבור, פחת נבלה, כלומר ההפרש בין ערך השור כשהיה חי לערכו כעת, זו, פחת נבלה זו, יש לי אצלך, ששורי המת נמצא בבורך ואתה אחראי לכך. אף על פי שהיא גדולה ופיקחת, שבכגון זה פטור, כיוון שנדחפה, הרי זו כמי שנפלה בלילה, שלא יכלה להימנע מליפול, ואם כן עושה אתה באחריות. כל שאני יכול להוציא מבעל השור, אני מוציא, שבוודאי גם בעל השור שותף לנזק, והשאר אתה חייב לשלמו, אתה חייב להשלים את הנזק בשל אחריותך. הלכה חף, וכן המניח אבן על פי הבור, ובא שור ונתקל בה ונפל לבור ומת, המניח את האבן משלם מחצה, ובא לבור מחצה, לפי שהם שותפים במות השור. הלכה כף א', וכן שור של הדיות ושור פסולי המוקדשים, שיועד לקורבן ונפסל, שנגחו כאחד, אם תם הוא, ומן הראוי הוא שישלם חצי מחציו והוא רבע, זה של אדיוט משלם חצי נזק, מאחר שאין שור פסולי המוקדשים חייב בתשלומים, רואים זאת כאילו שור האדיוט נגח לבדו וישלם חצי נזק כתם רגיל. ואם מועד, משלם נזק שלם, שהניזק אומר לו, כל שאני יכול להוציא מזה אני מוציא, והשאר ממך. שהרי שני השברים נקחו יחד ולמעשה לכל אחד מהם אחריות מלאה על הנזק, וכן בשעת הצורך ישלם בעל השור האדיוט יותר. וזה, הועיל והקדש שהוא פטור, אתה תשלם לי הכל. הלכה כף ב', מי שהיה חופר בור ברשות הרבים ונפל עליו שור והרגו, בעל השור פטור מתשלום כופר, שהשמה היא על החופר ששם שם מכשול, ומאחר שזה לא היה בכוונה, גם השור איננו נשכל. ואם מת השור, נוטל בעל השור דמי שורו מיורשי הבעלים, בעל הבור, שבעל הבור היה אחראי לנזקי השור שנפל בו. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם בספר נזקים, בהלכות נזקי ממון בפרק י"ב. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר נזקים, בהלכות נזקי ממון בפרק 13. הלכה א' אומר הרמב״ם, כלים שנפלו לבור ונשתברו, בעל הבור פטור, שנאמר ונפל שם שור או חמור. מפי השמועה ממסורת חכמים למדו, שור לא אדם, חמור לא כלים. כלומר, והפטור באדם הוא רק כאשר מת ולא כאשר ניזוק. אך על כלים פטור גם אם ניזוקו ולא נשברו לגמרי, שבכלים אין דין מוות והזקם, זהו מיטתם. אפילו נפל שור בכליו, נפל עם כלים עליו, וזה מצוי יותר שיקרה, הוא מת השור ונשתברו כליו, חייב על הבהמה ופטור על הכלים. הלכה ב', הבור מאבות נזקים הוא ותולדותיו כמותו, מועדים מתחילתן, שיש בהן מכשול ועשויות לגרום נזק, וכל המניח תקלה, הרי זה תולדת הבור, ואם הוא זק באדם או בהמה, משלם זה שהניח התקלה נזק שלם, בין שהפקירה תקלה, בין שלא הפקירה, ואם הוזקו בה כלים, פטור. הלכה ג' כיצד? המניח אבנו או סכינו או מסעו, או תבנו וקשו, וכיוצא בהן ברשות הרבים, או במקום שסביר שיפלו ממנו לרשות הרבים, כגון בראש גגו, והוזק בהם בין אדם, בין בהמה, חייב נזק שלם. וכן אם הניחן ברשותו והפקיר רשותו ולא הפקירן, נתקל בקרקע ונחבט בתקלה זו והוזק בה, חייב בעל התקלה, שהגם שתחילת הנזק נגרמה על ידי הקרקע, מכיוון שבסופו של דבר ניזוק מהתקלה, חייב בעל התקלה. ואם הוזקו כלים בכל אלו או נתנפו, כגון ששפך מים ברשות הרבים ונתלחלחו בהם כליו של זה, פטור. הלכה ד' הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, והרביץ גללים ונתנפו בהם כליו של בעל הבית, פטור. שהגלל הזה תולדת בו הוא, ולא מצינו בור שחייב בו על הכלים. הלכה ה', המניח את הכד ברשות הרבים והלך המהלך ונתקל בה ושברה, פטור. לפי שאין דרך בני אדם להתבונן בדרך כשאין מהלכין, והיה לו לבעל הכד לדעת שיכולים להתקל בכדו. ואם הוא זק בה, הרי בעל הכד חייב בנזקיו, ואפילו הפקיר הכד, שכל המפקיר נזקין שאין לו רשות לעשותן מתחילה, כגון כאן שאין להעמיד כלים ברשות הרבים, אלא לזמן מועט כדי לנוח, חייב, כאילו לא הפקירן. הלכה ו' הניח את הכד במקום שיש לו רשות להניחה שם, כגון מקום הקרנות של גיטות וכיוצא בהן, אזור הסמוך לגת הענבים שבו מניחים אנשים את כדיהם כשהגת מלאה, ונתקל בה ושברה, חייב, ואם מוזק בה מהלך, בעל הכד פטור, מפני שהיה לו להסתכל, שידוע שבמקום זה מניחים אנשים כדיהם. ואם הייתה אפלה, או שמילא כל הדרך קדים, פטור על שבירתה, שלא יכול היה להישמר מלהתקל בכד, ואם נתקל בה, הרי בעל הכד חייב, וכן כל כיוצא בזה. הלכה זין נשברה כדו ברשות הרבים, בטעות, וכגון שנתקל בדבר מה. והוחלק אחד במים או שלקה בחר עשיה, נזק מהשברים, פטור מדיני אדם, ואין לחייבו בתשלום הנזק, לפי שהוא אנוס, ולא באשמתו נתקל ונשבר הכלי. וחייב בדיני שמיים, שאף שאין בית דין יכולים לחייבו, מכל מקום מבחינה מוסרית הוא אחראי לנעשה וראוי שישלם. מפני שלא סילק החרסים, וריח החרסים והמים כהפקר. זהו הטעם לפטור, לפי שמין הסתם אין דעתו של אדם חפצה בחרסים, ולא יפקיר אלא אחר שנאנס, ולפיכך פטור. ואם מתכוון לזכות בחרסיה והוזק בהן אחר, חייב. והוא הדין לנפלה גמלו ולא העמידה, וכל כיוצא בה. ואם הוזקו כלים בכל אלו, פטור, בין יפקיר בין לא יפקיר, כמו שבארנו. הלכה ח' שני קדרים מוחרק לחרס, שהיו מהלכים בדרך זה אחר זה, ונתקל הראשון ונפל, ונתקל השני בראשון, אם היה לראשון לעמוד ולא עמד, חייב בנזקיו של שני, שאף על פי שהוא אנוס בשעת נפילה, אינו אנוס ביותו מוטל בדרך, והרי הוא יכול לעמוד, ואם לא היה לו לעמוד, פטור, לפי שעדיין הוא אנוס. ואף על פי שלא יזהיר לזה שנתקל בו, מפני שהוא טרוד בנפשו, מחמת הנפילה. הלכה תד, במה דברים אמורים, שהוא חייב בנזקיו של שני, ושהוא זק גופו של שני, אבל אם הוא זקו כליו, פטור, שאינו חייב על הכלים בבור, וכל תקלה תולדת בו היא כמו שבארנו. וגם אדם זה, מאחר שהוא מוטל בדרך, הרי הוא כשאר תקלות המונחות שנחשבות כתולדת בור. הלכה י' הקדרים והזגגים מוחק לזכוכית, וכיוצא בהם שהוא מהלכין בדרך זה אחר זה, ונתקל הראשון ונפל, ונתקל השני בראשון והשלישי בשני, וכל אחד מהן יש לו לעמוד ולא עמד, והרי משמים במה שהזיק גופם, הראשון חייב בנזקי גופו של שני, בין שהוא זק בגופו של ראשון המוטל, בין שהוא זק במסעו, שבמקרה זה ניתן להניח שלא יפקיר את מסעו שנפל, שהרי זגג לא יפקיר את מלאכתו ולכן הוא נחשב בורו, והשני חייב בנזקי גופו של שלישי אם הוא זק בגופו של שני, אבל אם הוא זק במסעו של שני שנפל, פטור. שהרי אומר לו השני בור זה שהוא מסעי, אין אני הקורא אותו, שהרי הראשון יפיל השני מסעו, ואם יזהירו זה את זה, כולם פטורים. שיזהיר כל אחד את חברו מלהתנגש בו, הם פטורים, אפילו אם יכלו להיעמד. הלכה י"ד, נפל הראשון והיה מוטל לרוחב הדרך, ונתקל אחד בראשו ואחד ברגליו ואחד בביתנו, הרי הוא חייב בנזקי כולם, הועיל והיה לו לעמוד ולא עמד. הלכה י"ב, השופך את המים ברשות הרבים והוזק בהן אחר, נזק בגופו, חייב בנזקיו, שדין מים אלו כבור, ואם יתנפו כליו, יתלחלכו בגדיו מהמים, פטור, ככל תולדות הבור שפטור בהן על כלים, כמו שבארנו. נבלעו המים בארץ, ונשארה הארץ חלקה, והוחלק ונפל והוזק בקרקע, הרי זה חייב בנזקיו, שהמים גרמו לכך שיחליק ויחוות בקרקע. הלכה י' ג' כל אלו שפותקין ביבותיהן, פותחים את צינורות מי השופכין של הבית לרשות הרבים, וגורפין מערותיהן, מנקים את מאגרי המים מהמים שמכונסים בהם, כדי שיוכלו להיכנס לשם מי גשמים חדשים, אין להם רשות לשפוך המים ברשות הרבים בימות החמה. אבל בימות הגשמים, יש להם רשות לשפוך, שבין כה וכה יורד גשם. ואף על פי כן, אם הוזק אדם או בהמה במים, חייבין נזק שלם, מדין נזקי בור, והגם שעשו זאת ברשות, הרי האחריות לנזק עליהם. הלכה י' ד' לא יוציא אדם תבנו, שירה השיבולת הנשארים בגורן לאחר הדישה וקשו, חלק השיבולת הנשאר בקרקע לאחר הקצירה, לרשות הרבים, כדי שידושו, שידרכו עליהם בני אדם, כדי שימאחו ויעשו לו זבל. והטעם לאיסור הוא שעשויים בני אדם להחליק על התבן והקש. ואם מוציא, כנסו אותו חכמים שיהיו כהפקר, וכל הקודם בהן זכה מעת שנידושו והשביחו. ואם קדם אדם וזכה בהם משעה התוצאה לרשות הרבים, אין מוציאים מידו. ואף על פי שאין כהפקר, אם מוזק בהן אדם או בהמה, הרי זה המוציא חייב לשלם. שההפקרה נועדה לכנסו, אך עדיין אחריות הנזק עליו כל זמן שלא זכו בהם אחרים. הלכה תדבב, יש לכל אדם, כלומר מותר הדבר, להוציא את הזבל והגללים המצטברים לו בחצרו לרשות הרבים בשעת הוצאת זבלים, ולצבור אותם שם 30 יום כדי שיהיה נישוף ברגלי אדם, כדי שיהיה נישוף, יהיה נדרס על ידי כך והתרקח ברגלי אדם. ואף על פי כן, אם יזיק, חייב לשלם, וחייבין על זה הגלל משום גזל, שלא הופקר, וגם יש רשות להעמידו, כיוון שאין בו שבח אם נידוש, לא כנסו בו. ומטעם זה אסור לקחת את הגלה שלא בשעת הוצאת הזבלים, והגם שבזמן זה אסור להעמידו ברשות הרבים, מאחר שאינו משביח על ידי הדריסה, לא צריכו לגדור ולקנוס בו, ולפיכך יש בו גזל. מלאכה תזיין, אין שורין תית במים כדי שירח ברשות הרבים, ואין לובנים לבנים, מייבשים אותם ברשות הרבים, אבל גובלים תית ברשות הרבים, מערבבים במים כדי לתיתו מיד בבניין ברשות הרבים, אבל לא ללבנים. אין גובלים עתית כדי להכין לבנים, כי עתית הזה דורש יותר שהייה. הלכה י' זין, הבונה ברשות הרבים, שהוא בונה ברשותו וצריך את מקום רשות הרבים, כדי להעביר שם חומרי בניין, המביא אבנים, מביא. שלא ישע את האבנים, אלא מיד שניחו אותן שם, ייקח אותן הבונה. והבונה, בונה, וכולם שיזיקו, חייבים לשלם נזק שלם, הגם שנהגו על פי המותר להם. הלכה יותחת, החצב, חוצב אבנים לבניין, שחצב אבן ומסרה לסטת, המיישר את האבן ומחליקה, והוא זק באדם או בהמה, הסטת חייב. וסטת שמסר לחמר, מוליך האבן על החמור לאתר הבנייה, החמר חייב. מסע החמר לכתף, לסבל המוסר אותה לבונה, הכתף חייב. מסר כתף לבונה, הבונה חייב. ואם מסרה הבונה לזה המתקן ישיבתה בבניין, המתקן חייב. ואם אחר שאלו על גבי דימוס שורת אבנים בבניין נפלה והזיקה, והיו עושים בקבלנות, שקיבלו מראש סכום תמורת כל העבודה, כולן חייבים שאחריות העבודה מוטלת עליהם יחד, ובסחירות שקיבל כל אחד שכר עבור זמן עבודתו, האחרון חייב וכולן פטורים, שהוא אחראי שתשב האבן ביציבות ולא תזיק. הלכה יוטט, הכותל והאילן של יחיד, שנפלו לרשות הרבים והזיקו, אחר שנפלו הוזקו בהם, פטור מלשלם. בעליהם פטור, אפילו אם ידע שנפלו, פטור מלשלם, ואף על פי שיפקירן, לפי שאינן דומין לבור, שרי אין תחילתן להזק, ואם היו ראויין, בדין קובעין לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל. וכמה הזמן? 30 יום. נפלו בתוך הזמן והזיקו, פטור. אגם שידע ולא פינה אותם. לאחר הזמן, חייב. שלאחר הזמן הקצוב, חזקתם של אלו שהם מסוכנים ועלולים להזיק, מפני ששיעה אותן. הלכה כף, המצניע את הקוץ ואת הזכוכית בתוך הכותל שלו, והגודר גדרו בקוצים והפריח לרשות הרבים, שבלטו אלו לתוך רשות הרבים, והוזק אחר בהן, חייב נזק שלם, שהניח תקלה לרבים. ואם גדר גדרו בקוצים בצמצום בתוך רשותו, ולא בלטו החוצה, פטור. לפי שאין דרך בני אדם להתחכך בקטלים. הלכה כף אלף, המצניע קוציו וזכוכיותיו בתוך קוטלו של חברו, ובא בעל הכותל וסתר את קוטלו, ונפלו לרשות הרבים והזיקו, אם קוטל רעוע ועומד להתפרק, היה המצניע חייב, ואם קוטל בריא הוא, בעל הכותל חייב, שהיה לו להישמר מיצירת תקלה זו, ולפנות את הקוצים והזכוכיות אחר סתירת הכותל. הלכה כ"ב, חסידים הראשונים היו מצנין את הקוצים ואת הזכוכית בתוך שדותיהן בעומק שלושה טפחים בארץ, כדי שלא תעלם המחרשה, ויחשפו ויוכלו להזיק, אבל לעומק של שלושה טפחים לא תגיע המחרשה. ואחרים שורפים אותן באש, ואחרים משליחים אותן לים או לנהר, כדי שלא יוזק בהם אדם. הלכה אגב ג' לא יסכל, לא יפנה אבנים, אדם מרשותו לרשות הרבים, ואין עושים חלל תחת רשות הרבים, ולא בורות ולא שיחין ולא מערות, מיני חפירה שונים, ואף על פי שהעגלה יכולה להלך על גביהן, והיא טעונה אבנים, שעשה לאלו כיסוי חזק. שמה תיפתח מלמטה שלא מדעתו, מחמת הזמן ואנשים העוברים שם, והגם שאסור לחפור ברשות הרבים, אם עשה זאת וכיסה כראוי, פטור. והחופר בור לצורכי רבים מותר. הלכה כ"ד, אין מוציאים זיזין בליטות היוצאות מן הקיר, וחצוץ תריות, גזוסטראות כמין מרפסות לרשות הרבים, אלא אם היו למעלה מגמל ורוחבו, שמעל גובה זה לא סביר שיעבור אדם, והוא שלא יאפיל הדרך על בני רשות הרבים. אפילו כשהותר לבנותם בגובה רב, זהו בתנאי שלא יאפילו ויחשיכו את הדרך, ואם רצה, כונס לתוך שלו ומוציא. אם רצה לבנותם בגובה נמוך יותר, הוא כונס לתוך שלו, הוא סותר את קיר הבית, הוא בונה שוב מעט פנימה. כנס ולא הוציא, הרי זה מוציא כל זמן שירצה, אבל אינו יכול להחזיר קטלים למקומן לעולם, ובכך למנוע שוב מאנשים ללכת שם, שכל מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו, והגם שהייתה זו רשותו, אחר שפינה שטח זה והלכו בו רבים, שוב אין להחזירו לרשות היחיד. הלכה כ"ה, לקח עצר ובא זיזין וחצוץ תריות, מרפסות, יוצאות לרשות הרבים, הרי זו בחזקתה, ואם נפלה, חוזר ובונה אותה כשהייתה. הלכה חווה, וילן שהוא נוטה לרשות הרבים, וענפיו יוצאים אליה, קוצץ, כדי שיהיה הגמל עובר ברוחבו, ומניחין מקום פנוי משתי שפתות הנער, כרוחב כתפי המלאכים שעודים שם ומושכים הספינה. וכל אילן הנמצא ברוחב זה, קוצצין אותו מיד ואין מטרין בבעליו, שערי מעכב מושכי הספינה. הלכה כף זין, מי שהייתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו, נטלה, החזיק בה לעצמו, ונתן להם מן הצד, דרך חילופית בצד שדהו, מה שנתן, נתן, שכבר זכו בו הרבים והוחזק על ידם, וזכו בו, וזה שנטל, לא זכה בו. וכמה רוחב דרך הרבים, אין פחות מ-16 אמה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר נזקים הלכות נזקי ממון בפרק 13. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר נזקים הלכות נזקי ממון בפרק 14. הלכה א', המדליק בתוך שדה חברו ועברה הדלקה והזיקה דברים בשריפתה, חייב לשלם נזק שלם, שנאמר כי תצא אש וכו', שלם ישלם המבעיר את הבערה, וגם אם לא יבעיר בפועל אלא שפשע בשמירתה. והבערה מאבות נזקים היא, מסוגי הנזק העיקריים, ותולדותיה כמותה. הלכה ב' הדליק בתוך רשותו, צריך להרחיק מסוף המצר, מסוף הגבול שבין רשותו לרשות חברו, כדי שלא תעבור הדלקה לשדה חברו. וכמה שיעור ההרחקה, הכל לפי גובהה של דלקה, שאש גדולה צריכה יותר הרחקה כדי שלא תזיק, ואם לא הרחיקה ראוי ועברה והזיקה, חייב לשלם נזק שלם. הרחיקה ראוי ועברה והזיקה, פטור, שזו מכה בידי שמיים היא, ולא ניתן היה כלל לצפות זאת. וכן, אם עברה נהר או שלולית שיש בהן מים ורוחבן 800, פטור, שבדרך כלל די בשיעור זה כדי לעצור את התפשטות האש. הלכה ג' עברה גדר, עומדין גובה הגדר, שכל אלו יחד קובעים אם יכולה אש לעבור במצב רגיל, וגובה הדלקה, והעצים או הקוצים המצויים שם, אם אינה ראויה לעבור, פטור, ואם ראויה לעבור, חייב. במה דברים אמורים? באש הקודחת, עומדת במקומה והיא נוקבת ושורפת, אבל אם היה לה להב גדול העולה ונכפף, מגובה הלהב, שהלהבה גבוהה ונכפפת ומתפשטת לצדדים, והיו העצים מצויים שם, כך שיכולה אש להתפשט למרחקים, אין לה עומד, אלא אפילו עברה 1,000 אמה חייב. הלכה ד' נפלה דלקה בחצרו ונפל גדר המפרידה בין רשותו לרשות אחרת שלא מחמת הדלקה, ועברה והדליקה בחצר אחרת. אם היה יכול לגדור הגדר שנפל ולא גדרו, חייב. למה הדבר דומה? לשורו שיצא והזיק, שהיה לו לשומרו ולא שמרו. גם כאן צריך היה לגדור ולמנוע מהאש להזיק. הלכה ה' השולח את הבערה הביא להם דבר שגרם לשריפה ביד חרש, שוטה וקטן, פטור מדיני אדם שלא הוא גרם את הנזק, וחייב בדיני שמיים, שאגם שאין בידן יכולים לחייבו, מכל מקום בחינה מוסרית הוא אחראי לנעשה וראוי שישלם. במה דברים אמורים? שמסר להם גחלת וליבוע, שדרך הגחלת להיקבות מאליה קודם שתעבור ותדליק, אבל אם מסר להם שלאבת, אש גלויה, ודרכה להתפשט אם לא שישמרו הכראוי, חייב. שרי מעשיו גרמו, ולא היה לו להפקיר השלאבת ביד אלו שאינם בני שמירה. הלכה וב, שילח את הבערה ביד פיקח, גם אם הייתה זו שלאבת של ממש, זה הפיקח שהבעיר חייב לשלם והשולח פטור, וכן אם הניח שומר לשמור הבערה, השומר חייב. הלכה וב, שילח את הבערה ביד פיקח, גם אם הייתה זו שלאבת של ממש, זה הפיקח שהבעיר חייב לשלם, שבלקיחת הבערה התחייב באחריותה והוא השם הנזקיה, והשולח פטור. וכן אם הניח שומר לשמור הבערה, השומר חייב. הלכה זין, אחד הביא את האור, את האש, ואחד הביא את העצים, אחר כך, כדי שתוכל האש להמשיך לדלוק, המביא את העצים חייב, שבלעדיו לא הייתה השרפה מתקיימת. אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור. המביא את האור חייב. גם כאן האחרון הוא שחייב, שבלעדיו אין העצים מזיקים כלל. בא אחר וליבה, שאחר מעשה הראשונים לא הייתה אש מתלבה מאליה, והגיע זה וליבה אותה, המלבה חייב. ליבת הוא רוח, שאינה מצויה תמיד, שאינה מנשבת באופן תמידי, הרי כולן פטורין, אם במעשיהם לא גרמו לאש להתלבות, שלא יכלו לדעת שתבוא אחר כך רוח כזו ותבעיר את האש. ליבה וליבת הוא הרוח חייב, שהליבוי שלו ושל הרוח גרמו יחד לאש להתלקח, שהרי הוא גרם לבערה זו יחד עם הרוח, וכל הגורם להזיק משלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו, כשאר כל המזיקין, כשאר מי שהזיק ממונו, שמשלם נזק שלם ומן היפה שבנכסיו. הלכה אחת, אש יצאה ואכלה עצים או אבנים, הזיקה להן בשריפתה, או אפר, כגון שפגע בקרקע החרושה, חייב לשלם, שנאמר ומצאה קוצים וכולי או השדה, אכלה גדיש וכיוצא בו, והיו כלים תמונים בתוך הגדיש, אם היו כמו מוריגים, המורג הוא לוח עץ מחורץ או בעל בליטות המשמש לדייש, וכלי הבקר וכיוצא בהן מדברים שדרך אנשי השדה לטמון אותם בגדיש, חייב לשלם. היו בגדים וכלי זכוכית וכיוצא בהן שאין דרך אנשים לטומנם בגדיש, פטור על הכלים. אמנם חייב לשלם על מקום הכלים כאילו היה מלא בתבועה, כמבואר בהלכה הבאה. הלכה תת, במה דברים אמורים? במדליק בתוך שדה חברו, אבל במדליק בתוך שלו ועברה לשדה חברו, פטור על כל הכלים התמונים בגדיש. אבל משלם הוא שיעור מקום הכלים. רואים את מקום הכלים כאילו הוא מלא בתבועה, וישלם על כמות תבועה זו. ורואים אותו כאילו הוא מלא גדיש של חיטים או של שעורים, לפי מה שיש בגדיש. הלכה י' המדליק בתוך שדה חברו, ויצאת האש ונאכל הגדיש. והיה הגדי כפות לו לגדיש, ועבד סמוך לו ונשרף עמו, חייב על הגדי, ופטור על העבד, שכן יכול היה לברוח, שכן דרך בני אדם לעשות בגדיש, שעשוי אדם לקשור את גדיה ולגדיש, ולפיכך חייב עליו המבעיר. היה עבד כפות לו, וגדי סמוך לו ונשרף עמו, פטור על הגדי, וחייב על המתת העבד, מאחר שמתחייב מיתה על העבד, וכלל הוא שעושה מעשה המחייב מיתה, פטור מלשלם על שאר דברים. הלכה י"ד, המשאיל מקום לחברו בתוך רשותו, על מנת שיניח שם גדישו ויגדיש בו, ויתמין כלים, וידליק המשאיל ושרף הגדיש, כלומר ידליק אש ברשותו ושרפה את הגדיש, אינו משלם אלא דמי הגדיש בלבד, שלא ישילו על דעת שיתמין שם. ישילו מקום להקדיש חיטים ויקדיש שעורים, או להקדיש שעורים ויקדיש חיטים, או שיקדיש חיטים וחיפן בשעורים, משלם כדמי שעורים, שהחיטים נחשבים כתמונים בתוך השעורים. או שיקדיש שעורים וחיפן בחיטים, שלא נתן רשות אלא לשעורים, אינו נותן אלא דמי שעורים בלבד. ההלכה י"ב, המדליק את הבירה, מבנה גדול של חברו, משלם כל מה שבתוכה, שכן דרך בני אדם להניח כל כליהם וכל חפציהם בבתים, וכאמור, המבעיר ברשות חברו, חייב על הכלים התמונים שדרך אנשים נשים שם. וכל שיתעון בעל הבית, שהיה בבית ונשרף, הרי זה נשבע בנקיטת חפץ ונוטל. נשבע בנקיטת חפץ כשהוא אוחז ספר תורה ונוטל תשלום על הנזק. ושבועה זו מדברי סופרים, כמו שהתבאר, ובלבד שיתעון דברים שהוא עמוד בהן. כלומר, חפצים שאפשר להעריך שיש בבעלותו, או שניתנו לו כפיקדון לשמור עליהם, או שהוא עמוד להיות אותן הדברים שטען פיקדון אצלו. הלכה י"ג, גמל שהוא טעון פשטן ועובר ברשות הרבים, ונכנס פשטנו לתוך החנות, ודלקה בנרו של חנווני, והדליק את כל הבירה, בעל הגמל חייב מפני שירבה במסוי, שהטין את גמלו במסע חורק לתוך רשויות היחיד, בין שעמדה באמה ובזמן זה התפשטה האש, בין שלא עמדה, אלא תוך כדי הליכתה נכנס הפשטן והדליק את הבירה. הניח החנווני נרו מבחוץ, החנווני חייב אף בדמי הפשטן, מפני שהניח נרו מבחוץ, במקום מעבר רבים, ועשוי הנר להציץ שריפות. ואפילו נר חנוכה, שמצווה להניחו בחוץ, בעל החנות חייב, שהיה לו לשב ולשמור את נרו, ולוודא שאינו מבעיר דבר. הלכה י"ד, הכופף קמתו, תבועה מחוברת לקרקע של חברו, לפני האש, עד שתדלק, שהוא קירב אותה לעבר האש עד שתדלק, אם אין האש מגעת לה, אלא ברוח שינה מצויה, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. והתומן קמתו של חברו באפר או בתבן, ועברה האש ואכלה אותה, הרי זה התומן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, מפני שהמדליק את האש פטור על התמון, שמאחר שהתמין זה את הקמה, נפטר בעל האש מלשלם עליה, ונמצא שגרם המתמין הפסד לבעל הקמה. הלכה תדבב, אש שעברה והזיקה את האדם וחבלה בו, הרי המבעיר חייב בנזקור מה שפחת ערכו מחמת האש, ובשבתו מה שהפסיד הנזק בכך שלא יכול היה לעבוד בתקופת חוליו, ובריפויו, עלות הריפוי, ובצערו, כאב המכה, ובבושתו, דמי מה שהתבייש, כאילו הזיקו בידו. ארבעת התשלומים הנזכרים כאן, מלבד הנזק, נוהגים רק במקרה של אדם שהזיק אדם, וכאשר האש מזיקה אדם, נחשב הדבר כאילו בעל האש בעצמו הזיק, ולכן משלם תשלומים אלו כדין אדם שהזיק את חברו בידו, שאף על פי שאישו ממונו הוא, ובדרך כלל ממונו שמזיק חייב רק נזק ולא את שאר ארבעת התשלומים, הרי הוא כמי שהזיק בחיציו. הזק על ידי אש נחשב כפעולה של האדם עצמו, בדומה לאדם שעורך חץ ומזיק. אבל אם הזיקה בהמתו או בורו את האדם, אינו חייב אלא בנזק בלבד, כמו שבארנו. שכך הדין בממון שיזיק. הלכה ט"ז, כל תולדות האש הרי הן כאש. כיצד? הניח אבן או סכין או מסע בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה והזיקו, בשעת נפילתם, חייב לשלם נזק שלם. שכל אלו וכיוצא בהן תולדות הבערה הם, שהם ממונו של אדם ומזיקים בעזרת כוח נוסף ותוך כדי תנועה. ואם נפלו ברוח שאינה מצויה והזיקו, פטור. שלא אלא בדעתו שיפלו כך, הוא פטור כדין אש שהתלבטה ברוח כזו. בריך חמנה דסייען, ברוך השם שסייע ועזר בידינו, אנחנו סיימנו בספר הנזקים את הלכות נזקי ממון, פרק י"ד, החותם ומסיים את הלכות נזקי ממון. ביהי רצון שעל ידי לימוד הרמב״ם נזכה להינצל מכל נזק ומכל תקלה ומכל מכשול, והתקיים בנו שגיאות מיבין ונסתרות נקני. גם מזדים וחסוך עבדיך, אל ימשלו באז אתם וניקטי מפשע רע, ויהיו לרצון ברפי והגיון בלפניך, השם צורי וגואלי. והשם יתברך ימלא משעות ליבנו לגאולה האמיתית והשלמה, דמשיח צדקנו שיבוא ישמחנו ויגלנו תקף ומיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.